שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 64 אצבעות. היום ה-25 ביוני.
באיזה שנה לביאת המשיח, ברק?
Wait a second.
התשובה אמורה להיות 2011.
ואיתי נמצאים. שני אבני. ואני. גם ירון וליאור פה, אבל.
שלום, שלום. אני רוצה לספר על קבוצה של חבר'ה שפרצו הצפנה קוונטית, שלכאורה הרעיון זה שבתיאוריה שלה אי אפשר לפרוץ אותה.
לא צריך להבין את, איך הצפנה קוונטית עובדת בשביל להבין את העקרונות של מה ש...
מה שעשו.
מה שהתומכים הגדולים אמרו שזה יעשה, איך הם יפיינו את הטכנולוגיה החדשה. ומציאות שמנגד.
אני חייבת להגיד שאין היגיון בקביעה שאומרת אי אפשר לפרוץ. לא יודע, כלי.
Can't prove a negative.
זה לא מה שהם אומרים. מה שהם אומרים זה כזה דבר. אם תיאוריית מכניקת הקוונטים נכונה, מה שאנחנו מניחים, אז האופן שבו אפשר להצפין מידע קוונטי אומר שאם מישהו יפרוץ את זה, אתה תדע שמישהו פרץ את זה. זה הרעיון. זה לא מערכת שנועדה מראש להיות בלתי פריצה, אלא שאם מישהו יאזין לתשדורת שאתה מעביר, שני הצדדים יוכלו לגלות שהאזינו להם לתשדורת. וזה הייחוד שלה על פני תשדורות אחרות, שבהם אם מישהו מיירט את המסר שלך, אין שום דרך שאתה יכול לדעת על זה. פה לכאורה בפיזיקה של העולם, אם מישהו יתפוס את התשדורת, אז אתה תדע מזה. כן, בדיוק, אני אספר שנייה קצת מה הרעיון בהצפנה קוונטית, ואז מה הצוות הזה עשה, שהוא הראה שהוא הצליח להזין לתשדורת קוונטית, בלי שהחבר'ה ידעו את זה, והקטע המגניב זה שהם עשו את הטריק הזה, או את הפריצה הזאת, על ידי פחות או יותר המקבילה למשהו שכל תוכניתן מכיר, שקוראים לו buffer overflow. מה זה buffer overflow? זה שיש לך גודל מסוים של תאים שאמורים להחזיק זיכרון כלשהו, ואתה ממלא אותם ביותר מדי פרטים, ואז בגדול קורות תוצאות לא צפויות שאתה יכול לנצל אותם כדי לפרוץ למערכת. פה הם עשו אותו דבר, הרעיון בהצפנה קוונטית, משתמשים בציוד לחישת אור. בגדול אתה מעביר מידע בפוטונים ואתה עושה עליהם כל מיני קריאות, אז הם עשו פחות או יותר אותו דבר, הם סינברו את הגלאי עם יותר מדי אור, ואז נוצרה תוצאה לא צפויה שהם ניצלו לתועלת שלהם. אז זה מאוד משעשע ההקבלה הזאת שהם עשו בין פריצות שאנחנו מכירים מהמחשב לבין פריצה קוונטית. אז מה הרעיון בהצפנה קוונטית? בתור דבר שחשוב להבהיר, הצפנה קוונטית זה משהו שהוא כל כך מסובך ומורכב ואיטי, יחסית למה שאנחנו רגילים, שאף פעם לא באמת משתמשים בו כדי להצפין ממש את המידע שאתה רוצה להעביר. מה מצפינים איתו? מצפינים איתו מפתח של הצפנה רגילה ממחשב, ואז ברגע שאתה מצליח להעביר את המפתח הצפנה הזאת בצורה מסווגת, אז אתה יכול להשתמש בו בהצפנה רגילה של מחשב, ואתה יכול להיות בטוח שאף אחד לא יוכל להזין לתשתורת שלך. אבל הצפנה קוונטית זה משהו מאוד איטי, מאוד לא יעיל, ולכן מעבירים איתו פיסות מאוד קטנות של מידע, ובמקרה הזה זה פשוט מפתח הצפנה, שמאפשר לך להצפין אחר כך את כל התקשורת. אז איך הצפנה קוונטית עובדת? לא ניכנס ממש לכל הפרטים, הרעיון הוא שהצד השולח מגריל רנדומלית כיתובים של אור. מה זה כיתוב של אור? לאור יש תכונה, לכולכם אני מניח יש משקפי שמש שמעבירים רק חלק מהאור.
אתה מדבר על כיתוב בקוף וטט.
כן, כיתוב. הרעיון הוא שאתה יכול להעביר, אפשר לחשוב על זה כאילו שהאור יש לו מעין כיוון, למעלה, למטה, ימין, השמאלה, ואתה יכול להשתמש בעדשה מיוחדת כדי להעביר רק אור בכיתוב מסוים, רק בכיוון מסוים. זה משהו מאוד ישן שמוכר לאנושות, משתמשים בזה במצלמות, משקפי שמש, כל מיני מקומות. הקטע המגניב הוא, מה עושים בהצפנה קוונטית? מגרילים מפתח הצפנה, ואז כששולחים אותו, כל פיסת מידע במפתח הזה, כל ביט, מכתבים אותה בכיוון רנדומלי. מגרילים רנדומלית כיוון ומכתבים אותה. ומעבירים אותה ככה. בצד השני, מקבל המסר, גם מגריל רנדומלית כיתובים ומנסה למדוד את האור שמגיע. שהיות ושני הצדדים מגרילים רנדומלית כיתובים, חלק מהמידע יאבד, כי אם אני מנסה למדוד עם הכיתוב הלא נכון משהו ששלחת, אני לא אוכל לקרוא את המידע. יש שם עוד קצת פירוט, כי במכניקת הקוונטים יש כיתוב אמצע, ואז יש איזו הסתברות, לא ניכנס כרגע לזה, אבל זה הרעיון. אני מגריל כיתובים, אתה מגריל כיתובים, ואנחנו מחליפים בינינו מידע. בסוף כל התשתורת הזאת, אני משדר לך באמת מה היו הכיתובים שבהם כיתבתי את המידע, ואז אתה יודע מה הצלחת לקרוא נכון ומה לא, ורק את המידע הזה אנחנו שומרים. כלומר, אם העברנו בינינו 10 תשדורות, ומסתבר שרק ב3 מהם אני הגרלתי כיתוב נניח למעלה, וגם אתה הגרלת כיתוב למעלה, כלומר, רק השלוש תשדורות האלה אני שידרתי משהו ואתה הצלחת לקרוא אותו נכון, אז רק בהם נשתמש בתור המפתח שלנו. לכן זה מאוד לא יעיל, כי בפועל זורקים הצידה המון המון מהתשדורת שעברה, ורק מעט מאוד שומרים. מה היופי? חלק מהעקרונות של מכניקת הקוונטים אומרים שברגע שאתה מנסה למדוד את התשדורת, אתה הורס את הכיתוב שלה. אוקיי? אתה נותן לה כיתוב חדש, מבצע ערבול מחדש על הכיתוב, מה שאומר שאם אני מנסה להזין לתשדורת הזאת באמצע, אני יושב על הפס, אז אני אגרום למצב שבו אתה, כאילו, הצד המקבל יחשוב שהוא מדד בכיתוב הנכון, אבל בפועל הוא יקבל מידע לא נכון על הכיתוב הזה. ואז כששני הצדדים ישבו ויגידו, אוקיי, אז לי יצא מפתח הצפנה של 0-1-0-1-0, והצד השני יגיד, מה פתאום? לי יצא מפתח הצפנה של 1-1-1-1-1, נניח. אז הם ידעו שכנראה שמישהו האזין לתשדורת הזאת וירבל מחדש את המידע. זה כאילו שכל פעם שהייתם קוראים אימייל, הייתם מערבבים מחדש את האותיות. אוקיי? ואז מישהו היה מקבל את זה בצד השני מעורבב, והוא יודע שמישהו האזין לאימייל הזה. עכשיו, התיאוריה אומרת שהדבר הזה חייב לקרות תמיד, והוא באמת קורה תמיד. כלומר, ברגע שאני מודד, אני הורס את הכיתוב הזה. מה הצוות הזה עשה? בכל פעם שהוא ישב על קו התקשורת וקרא איזושהי תשדורת והרס את הכיתוב שלה, הוא השתמש באור מאוד מאוד חזק כדי לשלוח את התשדורת הזאת שוב אל המקבל, כאילו לזייף תשדורת, אבל בגלל שהאור היה כל כך חזק, הוא סינבר את הקולט שהיה אמור לפענח את התשדורת, וגרם לו בגדול באמצעות פחות או יותר buffer overflow כזה, לחשוב שזו תשדורת אמיתית, ולקבל את האות כמו שהוא. כאילו, בגדול הוא הוציא את הגלאי ממצב של מכניקת הקוונטים, והחזיר אותו למצב של קליטת אור אמיתית. And did any of that make sense?
Yes.
אני רוצה לשאול, אני לא כל כך מבינה, אבל עצם זה שאני מקבלת כמות מאוד גדולה של אור, אני לא מבינה שמשהו ישתבש פה, כי אני לא אמורה לקבל כזאת כמות.
אז זהו, הסיבה שהם הצליחו בזה בגדול, זה כי ציוד של הצפנה קוונטית הוא מאוד מאוד יקר, ובגדול פשוט בונים גלאי שיודע למדוד את זה, ואין גלאי נוסף שאומר מה כמות האור שהתקבלה או לא. זה לא שאין יכולת להתגבר על הפריצה הזאת, פשוט כרגע הציוד לא בנוי לזה. לא בנוי לעשות את הבדיקות האלה. זה כמו לצורך העניין, זה לא משהו חדש. נניח כשקוראים מידע מהארדיסק שלכם במחשב, אז גם המידע הזה מגיע עם המון שגיאות בתוכו, כי מדידות של הארדיסק, כי יכולת לקרוא מידע מהארדיסק זה תהליך שהוא יחסית אמין, אבל לא ב-100%. העניין הוא שבתוך המחשב יש המון מנגנונים שיודעים להסתכל על המידע שעובר, לנסות לזהות בו אי-סדירויות, ואז לבקש את אותו המידע שוב. קוראים לזה, יש המון שיטות לזה, הכי פשוטה, מי שמספיק זקן, יודע לזכור כשהיו דיסקטים וניסיתם לקרוא מהם, אז היה קופץ הרבה מאוד שגיאת CRC, Cycle Redundancy Error, אז זה אחת מהשיטות לדוגמה שמחשבים משתמשים בהם כדי לעלות על שגיאות כאלה. ציוד הצפנה קוונטית כל כך יקר עד שלא יטמיעו בו שיטות כאלה, ולכן הוא לא עלה לדוגמה על הפריצה הזאת. אבל לחלוטין אפשר לייצר ציוד שכן יעלה על המצב הזה ויתריע עליו.
ואז יפרצו את זה בצורה אחרת. סביר להניח, זה בדרך כלל התהליך.
כנראה, זה בדיוק ההבדל בין תיאוריה שהיא, כאילו, שהתווכח אם היא נכונה או לא, אבל היא מושלמת וסגורה, והיא יכולה להבטיח לך דברים בוודאות של 100%, לבין ההנדסה שהיא תמיד עושה פשרות בדרך, תמיד יש בחוליות חלשות, בסופו של דבר יש לך גלאי שהוא עצם פיזי שיכולים לקרות בו כל הדברים.
יש לי עוד שאלה, המידע עצמו שעובר אחרי שהוא קיבל את המפתח, כולו מוצפן לפי מפתח קוונטי מסוים.
כן, כלומר אחרי התשדורת הראשונה הזאת אנחנו ננהל שיחה שלמה עם המפתח שהעברנו.
אוקיי, אני לא יכולה להזין רק לתשדורת השלמה בלי להתייחס למפתח, ומתוך כל התשדורת הזאת לנסות למצוא את המפתח הקוונטי?
את יכולה, אבל כעיקרון היופי בשיטות האלה זה שמהרגע שהעברנו את המפתח, את תצטרכי כוח חישוב יותר גדול מכל המחשבים על פני כדור הארץ כדי לפרוץ אותה. יכול מאוד להיות שבעוד 100 שנה תוכלי להסתכל על תשדורות כאלה ולפרוץ אותם כמו שאנחנו עושים היום. 30 שנה אחרי שיצאו מפתחות הצפנה של 1024 ביט ו-512 ביט, היום לצורך העניין יש אוניברסיטאות שיודעות לפרוץ צפנים כאלה.
זאת אומרת שכמות האנרגיה במרכאות שאני צריכה להשקיע לפרוץ את זה, היא כזאת אסטרונומית שאין לי כרגע דרך לעשות את זה.
בדיוק.
מבחינת כמות ההשקעה שאני צריכה.
כמה זמן, נגיד, מחשב כזה באוניברסיטאות, אוניברסיטאות, היו פורצים, נגיד, את אניגמה היום?
כלום זמן. לצורך העניין, שעות, אולי אפילו פחות. כי אניגמה בגדול היו בה 60 מיליארד צירופים או משהו כזה, זה ממש לצורך העניין כלום. וזה עוד יותר חמור, כי באניגמה היו מסלולים פנימיים שהם עקביים, אז אם אתה... זה הרבה יותר קל.
עכשיו הזה, אתה מדבר על לפני, אנחנו מדברים 30 שנה, לא, או יותר כבר, 60 שנה? Am I doing this right?
כן, כן, 60 שנה.
60 שנה, איך ארגון שלהם שכלל עשרות של אנשים הלכו כל יום לעבוד במשרד והיו צריכים עוד אינפורמציה חיצונית, ריגול נגדי בשביל להביא עוד אינפורמציה, לקח להם כמה שנים, am I right? לפרוץ את הקוד, היום אתה עושה כמה שעות.
בסדר, זה כמו שפעם לקח לך שנים לרטש תמונה והיום אתה עושה קליק קליק.
Exactly.
כן, same thing. אני רק עוד אגיד משהו בנוגע לעד כמה הטכנולוגיות באמת מתקדמת, וזה חלק גדול מאוד ביחסי ציפור של הפריצה הזאת, זה נעשה במדענים מאוניברסיטאות סינגפור וטרודנהיים, והקטע המגניב זה שאת כל הציוד לפריצה הזאת הם הצליחו להכניס לתוך מזוודה. מה שכאילו מראה, הם ניסו להראות שזה חור הבטחה אמיתי שיכול לקרות. יש ארגונים שמשתמשים היום בהצפנות קוונטיות. אז הם אמרו, כאילו, אתם יודעים, מישהו עם מזוודה יכול באמת לעשות את זה לכם, ואולי זה כבר קורה. איך תדע?
יש משתמשים היום בהצפנה קוונטית כבר?
משתמשים בהצפנה קוונטית, גם בנקים, אמצעים צבאיים וכו'. כן, כן.
It's a little fast, isn't it?
כן, גם אני הייתי בהפתעה. דיברנו על זה לפני איזה 50 תוכניות או משהו כזה, שמר, הייתי בשוק שכבר באמת משתמשים בזה. So,
maybe they know something we don't.
באיזו בחינה?
זה, אולי הם עשו הרבה ניסויים שאנחנו לא יודעים עליהם.
יכול להיות. זה מאוד מגניב, כי כעיקרון אנחנו נוטים לחשוב שזה מאוד מטופש, אבל עד לפני, מה זה, 30 שנה, 50 שנה, אנשים באמת נסו עם מזוודות שבהם היו את המפתחות כדי לעשות הפצת מפתחות, וכל חודש היו מפתחים משנים מפתח. בכל אופן, כאילו, הבעיה הזאת של העברת מפתחות מוצפנים היא בעיה שהמין האנושי מתמודד איתה מאז יוליוס קיסר או משהו כזה.
רק בגלל שאנחנו מין החוץ שצריך להסתיר דברים כל הזמן.
אוקיי, ובנימה אופטימית זו? אבל אם כבר דיברנו על מינים נחותים...
I'm here.
כן. אז בואו נדבר עוד על מינים נחותים. במעבדות ברחבי העולם מנסים לעשות ניסויים שמתחקים אחרי אבולוציה. או שקרתה באמת, או שאנחנו מנסים לגרום ליצורים במעבדה לעבור אבולוציה, ועושים את זה מכמה סיבות. אחת זה שזה לכאורה נותן לנו עוד בסיס עובדתי להראות... למלא את הפאזל בתיאוריית האבולוציה ולהראות שהיא אכן עובדת. מעבר לזה, זה גם הרבה פעמים יכול לשפוך אור על תהליכים שבאמת קרו, ועוזר לנו להבין את המנגנונים שהשתתפו בהם, ולהסיק מהם עוד מסקנות לגבי מחקר עתידי. ככה לדוגמה, יש את המחקר המאוד מפורסם על תרביות איקולי במעבדה, שאחרי 60 אלף דורות הם עברו כמה מוטציות שאפשרו להם לעכל מיץ הדרים, סוכר פירות, סליחה. שלא הייתה להם את היכולת הזאת, וזה אחד מהניסויים הגדולים שמראים באמת אבולוציה מעניינת מאוד במעבדה, כי זה עבר דרך כמה מוטציות עד שהם קיבלו את היכולת הזאת וכו'. ועכשיו, אחד מהניסויים האלה הוא מדהים ופורץ דרך כשלעצמו, הוא לא מצליח להגיע למטרות שהציבו אליו, שאני עוד מעט אגיד מהם, אבל הוא עדיין פשוט מהמם כשלעצמו. אחת מהקפיצות האבולוציוניות הכי גדולות שקרו, שאפשרו את הרבה מהמגוון שאנחנו רואים היום, זה המעבר מחיים חד-תאים לחיים רב-תאים. כי בחיים חד-תאים כל תא צריך לדאוג להכל, גם להגנה, גם לספיחת מזון, גם לתנועה וכו'. ובחיים רב-תאים יש את האפשרות להתחיל לחלק תפקידים ולהתמקצע, שזה מאפשר הרבה יותר מגוון והרבה יותר robustness, ואפשר להגיד הרבה יותר מרחב תמרון גנטי ליצור הזה, מה שמאפשר, הוא מעין מכפיל כוח באבולוציה שהוא מאוד מאוד משמעותי. מדענים מאוניברסיטת מינסוטה, הם הצליחו, הם אומרים שהם הצליחו להדגים את הקפיצה הזאת במעבדה. בפועל הם הצליחו לגרום לזה באמת לקרות, אבל הם כנראה לא באמת שחזרו את המובן ההיסטורי שבו זה קרה. בהיסטוריה זה כנראה קרה באופן אחר, אבל הם כן הצליחו להראות איך רק באמצעות הפעלת תנאי סביבה מסוימים וברירה על יצורים במעבדה, אפשר לגרום להם לעבור מאופן פעולה חד-תאי לאופן פעולה רב-תאי, שזה משהו שמעולם לא נעשה והוא די מדהים. גם הם הצליחו לעשות את זה באופן מבריק לדעתי, או ניסוי עצמו. אז מה הם עשו? הם לקחו שמרים, שמרים שאנחנו מגדלים במעבדה בתכלס, והניסוי שהם עשו הוא תמיד היה אותו דבר. כלומר, הם לקחו מבחנה שבה היו שמרים בנוזל, הם שמו אותה בצנטריפוגה איטית, ככה שזה לא היה ממש סיבוב אלים, אלא כמה סיבובים מדהימים כאלה, ואז בכל יום הם לקחו את היצורים ששקעו לתחתית המבחנה, ומהם הרבו את התרבית של היום הבא. בפועל מה שהם ניסו, התכונה שהם ניסו לברור בזה, זה קלמפינס. כלומר, ככל שהשמר הוא יותר כבד או גדול או נצמד יותר לשמרים אחרים, ככה הוא ישקע יותר מהר לתחתית ועולה הסיכוי שהוא ייבחר לדור הבא.
מעין כוח הישרדות, זאת אומרת, אם אני גדול יותר, כבד יותר, אז אני ישקע, אז יש לי סיכוי יותר לשרוד?
כן, סיכוי יותר לשקוע יותר למטה, ולכן עולה הסיכוי שיקחו אותי וירבו ממני את התור הבא. עכשיו, הם בכלל לא נכנסו לשאלה האם זה מדמה משהו באמת שקרה בהיסטוריה, הם פשוט אמרו, זה איזשהו לחץ שהוא אמור לברור לטובת הידבקות ביחד של תאים. הם ראו תוצאות מאוד מאוד מהר, כעבור רק 60 יום, שזה 350 דורות של התרבות, הם ראו שנוצרו גושים, הם קראו להם פתיתי שלג, שבהם כמה תאים נדבקו ביחד בדבק, והיופי זה שזה לא סתם איזה לחלוך שהדביק אותם ביחד, אלא מה שהם גילו כשהם חקרו אותם, השתנה, כאילו נוצרה מוטציה בתהליך ההתרבות והחלוקה של התאים, שגרמם להם להישאר מחוברים ביחד אחרי ההתרבות. ובזה בפועל נוצר גוש שמתמודד ביחד עם הלחצים הסביבתיים.
עכשיו הוא מתפקד כיחידה, הוא לא סתם גוש דבוק וכל אחד ממשיך לעשות מה שהוא רוצה.
אז ככה, בשלב הזה אחרי 60 יום, התאים עדיין התנהגו כרגיל, חוץ מהעובדה שנוצר באמת הדבק הזה בחלוקה, אבל עדיין כל תא היו לו את המנגנונים שלו וכולי. שזה כבר מדהים, כי זה אומר שכבר נוצרו, אפשר להתווכח על הטרמינולוגיה, והם קראו לזה יחידות חיים, שביחד, כאילו, הן מתמודדות יותר טוב עם העקה הסביבתית מאשר בנפרד, והן כוללות כמה תאים. הקטע באמת מדהים, לדעתי לפחות, זה שאחרי כמה מאות דורות נוספים, כלומר עוד כ-60 יום נוספים, התאים התחילו לחלק ביניהם עבודה בפתיתים האלה. כלומר, מה שהם ראו זה שיש תאים שהמבנה הזה שולח אליהם מעין פקודת מוות, גורם להם למות. מה זה בא לשרת? במקומות שבהם התאים האלה מתים, הגושים הענקיים האלה יכולים להתפצל לשני גושים יותר קטנים, שהם גדלים בפני עצמם, והפקודות האלה נשלחו לתאים שבפיצול שלהם, השני חלקים שנשארים הם עדיין מספיק כבדים כדי לשקוע, אבל יכולים להתחיל לאסוף מזון מהסביבה בפני עצמם ולהתרבות. כלומר, נוצר מצב שבו הלחץ של כל תא לחיות בפני עצמו, הוא קרב לטובת הקבוצה שבה הוא שייך. זה מונחים של בני אדם שאני משתמש בהם, אז נשים אותם לשנייה בצד, אבל בפועל המבנה התחיל לפתח אותות כימיים של עצמו, שהם מנוגדים לברירה הטבעית של כל תא בפני עצמו, והם משרתים יותר טוב את המבנים הגדולים האלה. הם ממש קראו לזה חלוקת תפקידים, כלומר, המבנה התחיל להגיד, התפקיד שלך זה למות כדי שהמבנה יתפצל ויוכל לגדול כשני מבנים בפני עצמו.
כן, אבל זה לא התרחש במובן הזה, זאת אומרת, לא היה לך פיקוד כולל שאמר לתאים מסוים כזה, תאים, הייתי אומר, עכשיו זה ככה, תאים בנקודות שברים נוצר בהם איזשהו שינוי, שזה, אני מספק אם יש איתור של פקודות או שליחת נתונים כאלה או אחרים לתאים האלה לעשות משהו שונה. מאיזושהי סיבה שאנחנו לא צריכים למהר ולהסיק מהי, שהם הגיעו למצב, אני כל פעם רוצה להגיד מה הם עשו, הם הגיעו למצב קריטי, הם עשו ככה,
יצרו התנאים הסביבתיים,
שיצרו את הפיצולים האלה. לפני שהם הגיעו למסות האלה, הם לא עשו את הפיצולים האלה.
הדבר המעניין הוא, כי מה שאתה אומר זה נכון, היופי זה הם עשו את הניסוי בעשרה קווים, 10 מבחנות שונות, בכל אחת מהם הם אפילו העקה סביבתית שונה, כלומר, הם לקחו, הם קבעו את הרף שממנו הם לוקחים את התרבית יותר ויותר נמוך, והיופי זה שהפקודות מוות האלה, הם היו בהתאם לעקה הסביבתית, כלומר, יצורים שבהם היה יותר יתרון להתפצל למבנים קטנים יותר, אז הפקודות, כאילו, התאים שמתו היו בדיוק במקומות הנכונים בשברים, לעומת זאת, אם אתה היית צריך להיות מאוד גדול כדי לשקוע מספיק עמוק, אז נשלחו מעט מאוד פקודות כימיות כאלה, ובגדול כל גוש גדול יתפצל לשני גושים מאוד גדולים, במקום לעשרה גושים יחסית קטנים. כלומר, למרות שכמובן אין פה כוונה ואין פה מודעות ושום דבר שכזה, זה נראה שהמנגנונים שנוצרו בתוך הגושים האלה התאימו בצורה מאוד מאוד טובה לסביבות השונות שבהם הם נוצרו.
לא מפתיע, לחצים שונים יצרו תופעות שונות.
שאלה, היה איזשהו גוש, אוקיי, ובאיזשהו מקומות, אני אקרא להם כרגע ספונטנים במרכאות, נוצרו, אתה אמר, אוקיי, אני מקריב את עצמי, אמר, לא משנה, קיבל שדר, האם התאים האלה שמתו, שהקריבו את עצמם, מראש היו תאים שהם גם, אומנם הם שקעו ואומנם הם עברו את הסלקציה הראשונית של המדענים, אבל האם הם היו למשל באותו לבל שאומר, הם עברו את הסלקציה במה שנקרא על קוצו של יוד, אתה מבין מה אני שואלת? האם הם מראש היו כאלה שהיה להם סיכוי נמוך לעבור את הסלקציה או שהם היו כמו כולם?
לא, לא. גם המבנים הכי, אני שם במרכאות כפולות מוצלחים, או לצורך העניין ששקוע הכי עמוק במבחנה, גם בהם היו את קווי השבר האלה. ככה המבנים האלה לצורך העניין במרכאות כפולות מתרבים. איך הם מתרבים? נוצר בהם קו שבר, הם נשברים לשתי חתיכות או יותר, ואז החתיכות האלה גדלות למבנים גדולים בחזרה.
אוקיי, זאת אומרת שלצורך העניין, התאים שבהם נוצר קו השבר, הם לא היו שונים משאר התאים בתוך החבילה. הם היו אותו דבר בדיוק, רק שאיזשהו עוד כימי אמר, צריך שני גושים גדולים, ומאוד קשה לי, כן, אני שם את זה כאילו במונח של בני אדם, אז אוקיי, שני גושים גדולים, זה, אם נחתוך כאן, נקבל את זה, משהו כאילו...
כן, אפשר להגיד שבמבחנות שבהם היה יתרון להיות המון גושים קטנים, נשלחו המון אותות כימים כאלה שיצרו המון, המון קווי שבר. במבחנות שבהם היה יתרון להיות כבד מאוד, ולא כל כך משנה כמה אתה, אז נוצרה ברירה טבעית שמי ששרד זה רק מי ששלח מעט מאוד אותות כאלה, ויצר מעט קווי שבר. מה שאותי הדהים פשוט זה המהירות שבה זה קרה. בגדול כל הם עדיין ממשיכים לעקוב אחרי זה, אבל... 4 חודשים, 120 יום כולה.
כן, אבל צריך להסתכל על זה בעין של דור, זה 4 חודשים, אני מסכימה שזה מעט, אבל כמה דורות עוברים בארבעה חודשים?
עברו כ-1,000 דורות בארבעה חודשים.
תחשוב מה זה, תשים את זה בשנות אדם, זה גם קצת זמן.
זהו, אני אומר, כאילו, אנחנו הרוב מדברים על אבולוציה במובן של מאות מיליוני שנים.
אלף דורות ו-15 שנה זה דור, זה לא כזה הרבה זמן.
יפה, עכשיו בוא, כאילו, הניסוי מדהים, התוצאות, כולם מתלהבים ממנה, כולם בעולם הביולוגי מתלהבים, זה גם נראה שהם עשו את זה בסטנדרטים מאוד טובים עם קבוצות בקרה מאוד טובות על המבחנות. אבל, הביקורת המוצדקת שמושמעת כלפיהם זה שתי ביקורות. אחת זה שהם תכננו את העקה הזאת ככה שהיא תפיק בדיוק את התוצאות האלה. סביר שבהיסטוריה לא הגיוני שהייתה עקה כל כך מכוונת כדי לתמוך בהיווצרות של חיים רב תאים, אלא כנראה שהיה הרבה מאוד אילוצים סביבתיים שונים, חלק היו יותר טובים לתאים חד תאים, חלק יותר טובים לתאים רב תאים, ולכן כנראה התהליך הזה בהיסטוריה אפשר להגיד כנראה לקח הרבה יותר זמן.
מה, הם טוענים שזה התהליך שהתרחש בהיסטוריה?
לא, הם לא טוענים, אבל הכותרת, אתה יודע איך זה כותרות של מחקרים, הכותרת של המחקר זה, הצלחנו לשחזר יצירה של חיים רב-תאיים במבחנה.
הבנתי.
זה לא בדיוק.
זה מסנאומר, אנחנו יודעים מה הניסוי עשה באמת.
יפה, אז זה אחד. ביקורת שנייה שמושמעת עליו היא כזה דבר. שמרים הם היום יצורים חד-תאיים, אבל ב-DNA שלהם, בשושלות שלהם, לפני עשרות מיליוני שנה, הם היו רב-תאיים פעם. הם איבדו את התכונה הזאת, ומה שאומרים ובצדק זה כנראה שהיה הרבה יותר קל להם להפעיל את החלקים המתאימים ב-DNA כדי ליצור את התוצרים האלה.
איך יודעים שהם היו לפני כן רב-תאים?
יש גם עדויות של התאבנויות של גושים שיצרו חורים בסלולר וכולי, וגם כשמסתכלים על ה-DNA מזהים מבנים שקיימים בחיים רב-תאים.
בוא נגיד, נקודת התחלה של היכולת מוטציה שלהם גבוהה בהרבה.
כן, כאילו יש להם איפשהו במחסן את אבני הלגו, וכנראה שלהרכיב מחדש את אבני הלגו האלה במבנה משמעותי, הוא הרבה יותר קל מ... טוב, בוא נזרוק המון חתיכות קטנות לאוויר וננסה מהם לעשות את ההתנהגויות האלה. שזה בסדר, גם המדענים שעושים את הניסוי, כאילו הם לא מנסים להסתיר את זה או משהו כזה, יש להם שני ניסויים שמתוכננים כניסוי המשך. אחד זה להמשיך את ההתרבויות האלה ולראות איזה עוד תכונות מאוד מעניינות ייצאו, כי התכונה הזאת של המוות הכימי של קווי השבר, אף אחד לא ציפה שזה יקרה, וזה היה התנהגות מגניבה. אז הרעיון זה שהם ימשיכו לעקוב אחרי המבחנות האלה, והם ימשיכו את הניסוי הזה עוד זמן רב כדי לראות איזה עוד מנגנונים יעלו. והדבר השני שהם עושים, יש עצה בשם, עצה חד-תאית בשם צ'למינדומונס. צ'למינדומונס זה עצה כחולה, חד-תאית, שבשום שלב בשושלות שלה היא לא הייתה לצורת חיים רב-תאית. הם מתכוונים להתחיל את אותו ניסוי איתה, ולראות האם באמת ההתנהגות הזאת תוכל לעלות גם מייצור שאין לו את זה ב-DNA. שכולם צופים שאם זה בכלל יקרה, זה ייקח הרבה יותר זמן, ואולי צריך לתכנן את העקות הסביבתיות בצורות שונות. יחד עם כל ההסתגלויות האלה, אבל כולם אומרים, זה ניסוי נהדר, וזה עוד אחד מההדגמות לכמה מהר עקות סביבתיות יכולות ביצורים שמשתכפלים מהר, יכולות להביא להתנהגויות חדשות ול... מוטציות מאוד מעניינות שיחזיקו מעמד בדורות הבאים.
יש איזושהי תיאוריה לפחות ברמת התיאוריה של איך היו התנאים בכדור הארץ כשהיו רק יצורים חד-תאיים, נכון? ומה היו השינויים פחות או יותר, לא יודעת אם במדויק, אבל איזה שינויים כאלה או אחרים קרו שכנראה הובילו לזה שיהיו יצורים רב-תאיים. למה את הדברים, למה לוקחים איזה... זאת אומרת, אי אפשר לשחזר את זה במעבדה, להגיד, אוקיי, ניקח את ההצעה הזאת, ונתחיל להפעיל עליה את התיאוריות שאנחנו חושבים, הנה, התחילה מהתנאים האלה, לראות בכלל אם היא שורדת בתנאים האלה שחושבים שהיו אז. ומשם להתחיל להפעיל עליה כל מיני מניפולציות כאלה ואחרות, של לעשות מין כדור הארץ קטן כזה סגור, ולהגיד, ככה השתנו התנאים, ואז אולי למצוא באמת כיוון לאיך אולי זה... קרה.
יש ניסויים כאלה, מה שאנחנו יודעים לרוב על התקופות האלה זה ההרכב הכימי שהיה קיים, או בנוזלים או בגזים. יש המון ניסויים כאלה שמראים יצירה ספונטנית של חומצות אמינו ודברים כאלה בתנאים האלה. אבל לצורך העניין זה יותר מדי איטי, ככה שיש תחום של חוקרים שעוסק ספציפית בזה, אבל המון חוקרים עוסקים באבולוציה כבר של צורות יותר מתקדמות, שעליהם אולי נוכל לראות שינויים יותר מתקדמים. יש ניסוי מפורסם עם המבחנות משנות ה-70 או משהו כזה, שניסו, עשו תערובות גזים ונוזלים כמו שחשבו שהיו, ובאמת חקרו אותם וראו שנוצרו שם איזה 3 או 4 חומצות אמינו, אפשר להגיד באופן ספונטני, פשוט מהתנגשויות כימיות כאלה ואחרות נוצרו השרשראות האלה. מה שגם היה מאוד משמעותי, אבל אפשר להגיד זה...
כן, אבל אני לא יודע מה ההסכמה הרווחת בתחום היום, אבל פעם אחרונה שהסתכלתי, שהנקודה החשובה או רלוונטית להתפתחות חיים מורכבים, לא רק המעבר של מתא אחד למתחם אחד תאי לרב תאי, הוא מעבר מינורי יחסית. אנחנו צריכים להתחיל עוד עם ה-ATP. חומצות אמינו זה גם כן, זה מעבר גדול, אבל הוא עדיין כלום. כאילו, לא ידועים התנאים המדויקים שדרושים לזה, ולא יצריכו לשחזר את זה במבחנה. וכמו שאת אומרת, לעשות כדור הארץ במבחנה, זה בו שתי עניינים. אחד, זה נורא נורא קשה, כקונספט, אבל יותר לעניין, אף אחד לא אומר שחיים התפתחו בו זמנית בכל כדור הארץ. יכול להיות שהייתה נקודה אחת עם תנאים מאוד ספציפיים שבה זה התחיל. סביר נניח שזה יחסית נרחב בשביל להצליח, לפי איך שאנחנו מבינים את האבולוציה. אבל אנחנו לא יודעים עד כמה. יכול להיות שמספיק שזה היה רק ברבע מסוים מן העולם, או בים, ימה אחת גדולה. Who knows?
זהו, גם בנוגע לרב-תאים, מה שעניין אותי שלא ידעתי, מסתבר שחיים רב-תאים עלו בכמה וריאציות באזורים שונים בכדור הארץ, ורק אחת מהם המשיכה הלאה, לא ידעתי את זה. כנראה שהצורה הזאת של הדבק שעלתה במעבדה, אני צריך עוד לקרוא וצריך עוד לחכות עד שגורמים משניים ינתחו את זה, אבל נראה לי לפחות מה שקראתי, אנחנו לא מכירים חיים רב-תאים כאלה. שזה הדבק שהם משתמשים בו כדי להיות ביחד. בין היתר כי זה מאוד לא יעיל וזה לא מאפשר העברה טובה של אותות אבל אנחנו לא החזקנו מעולם ביד יצור שככה תאים שלו מסתדרים ונדבקים.
אני מבין שזה, אני מבין שזה נראה מרגש, אבל כאילו זה מרגש, אבל אותי זה לא מרגש.
זה מרתק, זה כאילו לאט לאט אנחנו, יש המון מנגנונים מאוד בסיסיים אצלנו שאנחנו לא יודעים איך הם קרו, כל תהליך העטיפה בכרומוזומים, הטולימרים, מה קורה בחלוקת התא אצלנו, שזה תהליך סופר מורכב. אז זה מאוד מעניין, אולי מהמחקר הבסיסי הזה יעלו כמה דברים שיסבירו לנו איך התהליכים האלה, מה המוטיבציה בכלל שהייתה אז כדי שהם יקרו, מה הקוט שהבילו לזה שהם נבחרו.
כן, גם כן לא מפתיע, אבל זה בהחלט נושאים שמדברים עליהם אבולוציה, שהם עדיין בדיון. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על התפתחות מסוימת, שואלים את עצמנו, האם זה תהליך הדרגתי של עקה יחסית קבועה, סביבה, שלא נשטפת בטורנדות כל יומיים או משהו, או האם היה פה פתאום ב-100 שנים האלה הייתה התקפה על כדור הארץ, למשל כמו הנפילה של התיאוריה של הנפילה של האסטרואיד על כדור הארץ ששמידה כל כך הרבה צורות חיים ויצרה עולם שהוא שונה בהרבה, האם זה יכל ליצור איזושהי תגובת שרשרת שהובילה לחיים מאוד, לחיים חדשים או זנים חדשים שעברו אבולוציה מואצת.
כן, אפילו בפרק הקודם דיברנו על, כן כן, דיברנו על סטיבן ג'יי גולד, שהתיאוריה שלו או הווריאציה שלו על תיאוריית האבולוציה הקלאסית אומרת בדיוק את זה, היא אומרת שיש תקופות ארוכות בהיסטוריה של בעלי החיים שבהם לא קורה כמעט כלום, אין שינויים גנטיים משמעותיים, ואז יש מה שנקרא punctured equilibrium, כלומר יש נקודות ספציפיות שבהם באמת מופעלת עקה קיצונית על המין, ושם אנחנו רואים תקופה קצרה מאוד של התפתחות של הרבה מוטציות משמעותיות. כל הזמן יש מוטציות, אבל אז יש מוטציות משמעותיות, ושם המין כנראה יתפצל לתתי מינים או זנים, או יתפתח למינים חדשים בתקופה מאוד קצרה.
מה שאני רוצה להגיד זה למה האם ככה או ככה, זה יכול להיות אחד לצד השני, יכול לקרות תניות שגם זה קורה וגם זה קורה.
אני חושב שהיה דיונים בעיקר, אני חושב, אני לא מספיק מלומד בנושא, אבל אני חושב שהיה בעיקר דיונים סביב זה בין התכתבויות, בין גולד לדוקינס, כל אחד דגיש את החשיבות של של כן, זאת אומרת, אף אחד לא אמר שזה לא יכול להיות ששני מתחשב, אבל אני חושב שדוקינס אמר יותר חשוב התהליך הנורא ארוך, וגולד אמר יותר חשוב ההתפרצויות האלה, שבלי ההתפרצויות האלה לא היית רואה קרול מה שאתה רואה היום, לפחות באותו זמן, אני לא יודע.
הגיוני שבלי קפיצות כאלה ואחרות עדיין היינו מדשדשים, ולא יודעת איזשהו...
אז השאלה היא, איך אנחנו מייצרים לעצמנו קפיצה כזאת בהנחה שזה טוב להתקדם, לעבור אבולוציה?
לדעתי השדוז אמרו את זה, ואמרו את זה טוב, פשוט תגרום למלחמות.
השדוז, כן. רק השדוז, או כן, או תיאוריות היסטוריות עם היסטוריונים למיניהם.
נו, איך קראו לאידיוט סינתזה וזה? תזה אנטיתזה.
סיזה סנתסיס, זה בדיוק מה אני חושב על זה. היידגר? זה לא היידגר. לא, 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 זה עוד לפני, אני חושב, סרל או משהו. כן, הרעיון זה...
זה, כן, זה רעיון שקיים במין האנושי הרבה לפני שידוע על אבולוציה.
או... יכול למצוא אותה היום בתרבות פופולרית מוקף, בסרטי אקשן, קונג פו, משחקי מחשב. Only through conflict do you grow. אני גם יכול לספר לכם דבר קטן על, על מה שקשור לתא הזה. השתמשו בו לעשות... השתמשו בו לעשות משהו במדע בדיוני לחלוטין, אתה קראת את זה? אני לא יודע לגמרי להסביר את כל התהליכים, אבל העיקרון הוא כזה. לקחו תאים מתאי כבד של אדם, ולקחו, לא יודע אם זה חומר או סוג אחר של תא מהעין, זה סינופסין או משהו כזה, מהעין, זה חומר שקשור להפעלה הזאת של האור, חיברו אותו לתא הזה של הכבד, ואז חיברו את זה לעוד מנגנון, הכניסו את זה לעכברים בניסוי הרלוונטי, הכניסו את זה לכבד שלהם, וכן, והכניסו סיב אופטי, כדי שיוכלו לשדר לשם אור, להעיר את אור על התאים. ואז מה שקורה, הם העירו את אור על התאים, לא זוכר אם עשו את זה, זוכר, זה אור כחול. אור כחול. אור כחול על המנגנון, הם גם אמרו שתאורטית אפשר אולי לעשות את זה על הגוף ככלל. לא משנה. ואז יש שרשרת של התפתחויות, שבה החומר הזה שהם הביאו מהעין, מגיב כטריגר, לאור, וגורם לפעילות של התא כבד שהם הנדסו, זה מפעיל אותו, זה מייצר קלסיום שנכנס לתוך הנוקליאס של התא, שמתחיל את השרשרת הגנטית של ייצור של החלבון שהם רוצים שזה אינסולין.
כי אומר, הם חיברו את התא, לכאורה הם חיברו את התא למתג, שכשאתה מאיר עליו אור, אז אתה מתחיל לפעול. והם עשו את זה ברמה הנדסית בודדת, כלומר, הם השיגו אפקט אחד, שאותו הם רצו להשיג.
זאת אומרת שבאכבר שאותו הנדסו, עכשיו שמו לתוכו נקודתית למקום הזה שהנדסו סיב אופטי, ואז האכבר התחיל לייצר אינסולין?
כשהאירו אור דרך הסיב האופטי, כן. כשקיבו את האור התהליך נפסק.
כן, כן, וגם תלוי אם מגבירים את האור, אז הקצב יותר מהיר. זאת אומרת שיש לך ממש שליטה על ייצור של תאים מהסוג שבחרת.
כי אומר, כל האנשים שהולכים היום, שמזריקים לעצמם אינסולין, לכאורה יכולו, לא יודע מה.
לא, אבל מה שאני מנסה להבין, החיבור בין תא האור, כי שהוא בסדר, אני מבינה, ברגע שמקרינים עליו אור, נוצרת איזושהי, מתחילה שרשרת פעילות.
האמת היא, זה לא הוא, זה הוא עם קומפלקס של ויטמין A, משהו כזה, אני יודע.
הוא ועוד משהו ביחד, הם טריגר, תעשו משהו, אוקיי, דלקתי את האור לצורך העניין, אבל התאים שאליהם חיברו בכבד, אלה תאים שבטריגר אחר שהם יקבלו לא מאור, הם ייצרו את האינסולין הזה? אוקיי. פשוט גרמו, הדליקו את התהליך לא יודעת, הביולוגי, אני אקרא לזה.
לקחו עכברים דיאבטים, שמו להם אור כחול, והם לא היו דיאבטים לאותו חלק של הזמן. במאמר ייפו את זה כמה שאפשר, ואולי אפשר לשים רצועה על היד, שגם כל הזמן תהיה חסומה לאור אחר, כי יכול להיות שיש אור כחול, אבל זה לא... not that simple.
אין לי ספק שזה לא, אבל עצם העובדה שבכלל, אני מניחה שסתם, מישהו שסובל מחוסר במשהו אחר, מאיזשהו ויטמין מסוים, ואם אני מחברת את אותו מנגנון לתא שמייצר את הוויטמין הזה, אז בעצם... באופן כללי, כאילו אם אני אקח את זה לאיזשהו אקסטרים, אני יכולה לקחת את המנגנון הזה ולחבר אותו לכל תא שיש לי ממנו פחות, ואז יהיה לי, או...
כן, יכולה. זה באמת יהיה לנו סופרמנים, שכשתמנע מהם את אור השמש הם ימותו.
יש סיבה, זה פשוט עוד סוג של טריגר. אם יש, אני יודע מה, סוג כבר טריגרים חשמליים וטריגרים ביולוגיים אחרים, אז זה טריגר עם אור, זה הייחוד המגניב שלו. שופך את זה לסייפיי.
לא, גם הייתי אומר, מה בכלל המוטיבציה לפתח משהו כזה, כאילו, תעבדו עם חשמל, תעבדו... אז לא, מסתבר כי זה מגניב, אז... עכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו, שבה אנחנו מעודדים את המאזינים, או סתם אנשים שנכנסים לאתר, למצוא מקומות שבהם לא דייקנו, או לא פירטנו מספיק, או שיש להם מה לתרום לדיון, ולכתוב לנו, או באמצעות תופס צרו קשר, או באמצעות התגובות על האייטמים השונים. את כל זאת ועוד אתם יכולים לעשות ב-www.ספקסביר.co.il. ספציפית בנוגע לשבוע שעבר, אז אורן הדגיש בפניי, שבאייטם שנתתי על מחקר הקוונטי שנעשה, אמרתי שהשתמשו בשיטה של ישראלי, אבל לא באמת נתתי קרדיט. מדובר בשיטה שהמציא פרופסור יקירה אהרונוב, אוגר רעיון המדידות החלשות, בשר מבשרנו, וכנראה גדול הפיזיקאים הישראלים החיים היום, שמסתבר שהוא מועמד קבוע לפרס נובל בפיזיקה מדי שנה ושנה, ולא ידעתי את זה.
באיזה תוכנית זה היה? אתה אומר שבוע שעבר לך, תדע מי שומע.
בתוכנית 62.
מועמד משנה לשנה, זה כמו להגיד מפסיד משנה לשנה. He's a loser! אני גאון והוא אידיוט.
בכל אופן.
פרס נובל.
זה גם המקום להודיע למי שעדיין לא יודע שהטוויטר של ספק סביר זכה לתחייה, לעדנה מחודשת, ואנחנו ממליצים לכם לעקוב אחריו. במהלך השבוע אנחנו נתקלים בהרבה מאוד ידיעות מעניינות או תמונות יפות מהיקום או כל הנושאים שמתכתבים עם ספקנות, מדע ואתאיזם, עם ספקנות ומדע.
וחתולים.
חתולים. ואנחנו מזמינים אתכם, תצטרפו, תעקבו ותוכלו לקבל כל זאת הישר אליכם.
אני התחלתי לקרוא את החשבון טוויטר שלנו.
לא, אתה לא.
Yes, I have.
לא, אתה לא.
זה מעניין, אתה פתח אותו כל יום, פעם, פעמיים ביום.
לא, אתה לא.
יש משהו.
למה אתה משקר?
I swear.
מה היה הדבר האחרון שפרסמתי שם?
האחרון?
מה היה אחד מהדברים שפרסמתי שם?
היה...
לא נכון. ועכשיו הגיע הזמן לפינת אמת או ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר החברים, ואנחנו צריכים לנחש מה מבין החדשות או הידיעות שהוא מביא לנו היא אמת ומה שקר.
לא זה ולא זה. לא חדשות ולא ידיעות. הבאתי לכם, הגיע הזמן סוף סוף לעשות את מה שאמרתי שאני אעשה. אני אוריד את הבילטה בזה שאני ארוך, כי זה לא באמת כזה מוצלח. זה מחווה, מחווה כלילה למיתבאסטרס. שאני אוהד, נהנה ומבקר ללא סוף. אבל את הביקורות אנחנו נשאיר לזמן אחר. Why are they bad for science? אבל
bad for science?
Why, yes, they are also good for science. But they are also bad. אז הבאתי כמה מהמיתוסים שהם בדקו. כולם יוצגו כבסטד, זאת אומרת שהם לא זה, אבל רק אחד מהם הוא אכן נכון. זאת אומרת, נכון. הבאתי כמה, כן, כי הרגשתי פשוט שזה שלוש, זה קל מדי במקרה הזה, אז הבאתי חמישה. חמישה, אני אקריא את כולם, כאילו בסטד, אבל רק אחד מהם הוא לא בסטד. זה approved, או איך הם אומרים? Confirmed. אוקיי. אחד, אינך יכול לקפל חתיכת נייר יותר משבע פעמים, לא משנה מה גודלה. זה מה שהם בדקו, and they busted it. זאת אומרת, אפשר. ברור? לא רוצה שזה מבלבל בגלל זה שלהם. שתיים, מיכל דלק התפוצץ כאשר כדור אקדח פוגע בו ישירות. Busted, הם אמרו. שלוש, מקקים יכולים לשרוד לאחר פיצוץ גרעיני. התייחסותי לרדיואקטיביות, כמובן לא לפיצוץ עצמו. Busted, הם אמרו. They cannot. ארבע, ניתן לנפץ כוס יין בעזרת כל אנושי ללא הגברה. Busted, הם אמרו. אי אפשר. חמש, יותר חסכוני להשאיר אור דלוק מאשר לקבות ולהדליק בכל פעם שיוצאים ונכנסים מהחדר. בסד אמרו, זה לא יותר חסכוני, יותר חסכוני לסגור ולהדליק. ליאורה, which one did they not bust?
אני חושבת שאת הכוס יין הם לא, הם הצליחו to confirm. אין לי באמת הסבר למה. המקקים זה כל כך נשמע שכולם כל הזמן אומרים, הם ישרדו ש... לא יודעת, אני פשוט מאוד מקווה שזה, הם לא יצרדו שום דבר. הכיפול של הנייר, לא, למה, אם הוא מספיק, לא נראה לי, אוקיי, זה כאילו הם אמרו שזה, שאפשר לקפל נייר, לדעתי אפשר, לא משנה מה גודלו, כן, נראה לי, אולי אני טועה, לא יודעת. זה, אני כמעט בטוחה שהוא לא נכון. לא המכונית, מיכל הדלק ישירות, זאת אומרת, פשוט רק שהכדור יפגע בו. אוקיי? אני אשאר עם, כן, מקקים, והאחרון מה היה? האחרון היה האור. לא, לא. לא נכון. לא נכון, אני הולכת עם היין. לדעתי ניתן בעזרת כל אנושי, בסיטואציה מסוימת, כן, אבל יש את הדרך בעזרת כל אנושי לפוצץ כוס יין. נראה לי.
זה טוב, כי יש כמה שאני מתלבט לגביהם.
Really?
כן. אז לגבי המיכל דלק אני מסכים, כאילו אני לא חושב שזה השקר. לגבי הקיפול נייר אני מסכים, כי ולמעשה היה לא מזמן איזה מישהי שחשפה שיטה חדשה שהיא הצליחה אפילו יותר ממה שהם עשו. אבל זה כן, זה מגניב, כי אינטואיטיבית אתה לא חושב שזאת תהיה בעיה, אבל כאילו, it's fucking hard, זה מגניב. עכשיו, הקול האנושי אני לא בטוח, והמקקים אני לא בטוח. אני יודע שהם לא הזן שהכי עמיד לקרינה, יש חיפושיות שהן הרבה יותר עמידות מהם, אבל לדעתי, השאלה היא כזאת, אני מבקש הבהרה. כאילו, לא מדובר על החום שנוצר בפיצוץ, אלא רק אם אתה חושף אותם לקרינה הזאת...
קרינה בלבד.
קרינה בלבד. אז אני אגיד שזה לא בסטד. אני אגיד שג'וקים יכולים לשרוד את הקרינה המופקת בפצצה גרעינית רגילה.
לא, אם אתה צודק, אתה מת.
אני אגיד שזה... ונראה.
אוקיי. אז אתם בחרתם 3 ו-4, אנחנו נתחיל עם 1, 2 ו-5. כמובן. אז בוא נראה. כן, אכן אפשר לקפל נייר יותר משבע פעמים. הם נאלצו לזכור פריקאסט של מטוסים בשביל למצוא גליל נייר מספיק גדול, הם הצליחו לקפל אותו 11 פעמים. כן, מסתבר, אם תנסו בבית ועכשיו זה סתם ניסוי שאולי יפתיע אתכם, קחו כל מיני גדלי נייר שונים שאתם מוצאים, קפלו אותם אחד על השני, זאת אומרת, תמיד לחצי, תגלו שנראה כמעט בלי אפשרי לעבור את השבע. עוד דבר מעניין שלא הכנסתי, שדומה לזה בשום מובן, זה ספרי טלפונים. מכיר את זה? לא. לקחת שתי ספרי טלפונים ולשים אותם, לשים דף על דף, דף על דף, ואז לנסות להפריד אותם. איזה כוח היית חושב ודורש להפריד כזה דבר?
נראה לי שהמון, אבל אני לא...
לא בלי דבק, רק דף
כן,
על דף,
כן,
דף
כן.
על דף.
זה אותו עיקרון של, עד כמה שאני מבין, זה בגלל המטען הסטטי והאוויר, או מה קורה שם? זה הוואקום שנוצר? חיכוך, פשוט חיכוך מספיק.
כמה זה? הם הצליחו, אני אגיד לכם, הם הצליחו להפריד את זה. מה הם צריכים להביא בשביל...
אני לא יודע.
טנקים.
טנקים?
טנקים.
אקסלנט.
מדהים.
כן. אתם אומרים שאתה יכול לתלות עד שתי מכוניות, כאילו, מהחיבור הזה.
פאקינג אוסום.
איזה פאקינג אוסום.
סייף.
שתיים. מחל דלק אכן לא התפוצץ עם רובו, אלא אם כן תראו בו עם טרייס ראונדס וממרחק מספיק כדי שהוא יוכל.
כדורים נוטבים עם זרחן שהאוויר למעשה גורם לכדור עצמו לבעור.
אז כן, צריך את המרחק ויש לנו בכדורים מהסוג הזה. עכשיו נקפוץ לחמש, לחיסכון של האור. בוודאי שזה יותר חיסכוני לחבות אותו. לא, זה באמת זה... זה שתיק של ילדים להגיד.
תדע לך שזה לא רק, סליחה, זה לא רק ילדים, יש אנשים שלא מכבים את הדוד 24 שעות, הדוד אצלהם תמיד דולק. כי אם אני אכבה, המים מאוד יתקררו, ואז כשאני אדליק, מתחיל מטמפרטורה כל כך נמוכה, שזה עולה יותר חשמל, אני לא חושבת שזה נכון, אבל יש אנשים שחיים ככה.
אולי זה נובע מהבלבול של נרות. כי נר נראה לפחות שאינו זה, פשוט מהרגע שאתה מדליק אותו הוא רץ על עצמו כביכול, אבל זה לא מה שקורה במנורה. נכון שהפתיל צריך להגיע לחום מסוים בשביל להתחיל לזהור, אבל הוא משתמש בחשמל כל עוד הוא דולק, וכשהוא לא דולק הוא לא משתמש בחשמל, והטענה היא שהפעילות של ההדלקה, ההתחממות הראשונית, היא לוקחת כל כך הרבה אנרגיה שהיא יכולה להפעיל לזמן מעבר לחצי השנייה שמנורה דולקת, פשוט התגלה כלא נכון.
לא, הם מצאו, המשוואה עובדת, אתה פשוט צריך לצאת ולהיכנס מהחדר הזה 20 פעם בשנייה, כדי שבאמת המתמטיקה תנצח לצד ההוא.
בדיוק.
עכשיו השאלה זה, כן.
מקקים או כוס, מה נדבר קודם? בוא נדבר על המקקים. מקקים. זה כמובן סיפור מאוד מפחיד שאבא שלי סיפר לי שהייתי ילד, והוא אמר שהיצורים החייזרים האלה שאנחנו פעם פעם רואים בבית ובורחים, אז הם גם אם טיפול בפצצה אטומית, אנחנו נמות והם ישרדו. Wrong.
Wrong.
הם לקחו, זה אחד הפרקים האהובים עליי, הם לקחו את המקקים האלה, הם לקחו אותם לקור אטומי. ופשוט חשפו אותם בכמויות שונות של זמנים או בקרבה שונה, ואז הביאו אותם לעבדה וראו מה קורה איתם. Well, פלוס עוד חרקים אחרים שיהיה השוואה. אז מה שקורה זה, המקקים, אני חושב שדי כולם מתו, אולי שרד הזה אחד, והם לא היו חרקים הכי מוצלחים בהתנגדות. זה היו חרדים שחיפושות מסוימות ששרדו יותר, ונראו שלא הייתה להם השפעה קשה אפילו. קיצור, המקקים אולי יותר טובים מאיתנו, זאת אומרת, הם יותר טובים מאיתנו בספיגת קרינה, אבל הם ימותו בדיוק כמונו.
יש!
אוקיי, אקסלנט.
אז בואו, אפשר להתחיל. איראן בעניינים, let's get it on. וזה אומר שכמובן...
בעד צצה גרעיני.
של יאור הצדקה, ואכן אפשר לנפץ קול בעזרת קולך הערום. כוס יין בהנחה שאתה פוגע בתדר הנכון. למעשה זה היה... רגע היסטורי בתוכנית, כי זה היה הפעם הראשונה שצולם ותועד הנושא הזה. זאת אומרת, אנשים סיפרו, אני הייתי שם כשהזמרת, היא עשתה את זה או שהוא עשה, וראינו כל מיני אינטרפטציות שזה בכל מיני סרטים שמגיעים לצליל הגבוה וזה נשבר. הרעיון עובד על ה... אני קורא לזה ה-reverberance.
התדר... תדר הרטט הפנימי, תדר ה... נו, יש... התדר המשוב, תדר המשוב של החומר, שבו כאילו כשאתה מפעיל את הצליל, אז כל אנרגיה נוספת שאתה נותן לא גורעת מהרעידות, אלא רק מוסיפה אליה. כמו כשיש נדנדה, אז לתת את הדחיפה ברגע הנכון, ככה שהמנעד שאתה מגיע אליו יהיה יותר ויותר גבוה.
פחות יותר, רק שזה, זאת אומרת, זה בוסס על החומר שמתעסק איתו. אם את נוקשת על כוס יין, הצליל שהוא משמיע, הוא תוצר של הרעידות שעוברים בחומר. זאת אומרת, אז ברמת העקרונית ניתן לצפות שאם נוכל לייצר את אותו סאונד, הוא יגרום לרעידות האלה בחומר. אז תמצוא את התדר המסוים שמתקשר עם החומר ש... איך להגדיר את זה?
כן, כן, שיכניס לחומר את האנרגיה שתגרום לו לרטוט בצורה כל כך אלימה, עד שהוא יתגבר על מתח השבירה שלו והוא יישבר ממש.
בדיוק. אז כן, הם הביאו זה זמר צ'יק.
מעניין אם זה קורה רק בצורה של כוס יין, זאת אומרת, הצורה של כוס היין היא יודעת לאגור בתוך, או אני מניחה שזה סוג הזכוכית, זה אין לי ספק בכלל, אבל אם אני אקח זכוכית, כאילו את אותה זכוכית בצורה קצת שונה, נגיד בצורה של הגרטל, אם זה גם...
באמת, הזמר לא סתם עבר על קשת, או ניסה לעבור לצליל הכי גבוה, או הצליל שנראה לו הכי אלים. מה שהוא עשה זה הוא נקש על הכוס, ונשאר לפגוע באותו טון שהכוס משמיעה. כן. ואז יש לו איזה נקודה של איזה הגברה. בקיצור, אם אתה, כאילו, אתה רואה את הכוס מולך גם רועדת, אתה יכול להתאים את ה... אם אתה, ככל שאתה זמר יותר מיומן, יש לך שליטה יותר טובה בכל, אתה יכול להתאים באמת להפוך את זה לאומנות שאתה יכול להדגים בפני רבים.
אז לא לשתות יין עם דוד דאור ירון, תיזהר.
אני משער שאם יש יין בכוס, עשוי לשנות את התוצאה גם.
כי הוא סופג חלק גדול מהאנרגיה וזה. עד כמה שאני יודע גם באמת למה שליאור אמרה זה נכון, הצורה של הכוס, הרי בפנים זה פרבולה, היא מאוד עוזרת להגביר את הכל בתוך המבנה הפנימי, זה יותר מסתם גיליון של זכוכית שהכל פוגע בו וזהו.
לדעתי זה קשור...
אז יש לזה איזה תרומה.
זה קשור לתהודה גם, למה שנקרא תהודה בעברית שהוא...
זה בדיוק כבר המילה שנראה לי שחיפשת מקודם.
תהודה, כן.
כן, כן, בדיוק, רזוננס, כן.
זהו, אז חבר'ה, תראו מיתבאסטרס, כי זה כיף.
מיב מאוד,
וכל הכבוד לליאורה. תודה שחסכת לי לראות על המקקים. אני לא הייתי רואה את זה.
בכל אופן, אז תודה על תוכנית אינטימית זו.
תודה לך, ירון, תודה לך, ליאורה.
תודה לך, ברק ושני.
תודה לשני, תודה לך.
תודה על המזגן.
תודה על הבטיח, היה מול...
תודה על הבטיח.
ודרך צלחה לאביב שתהנה רבות באירלנד, שתשתכר רבות.
Like she has a choice.
כן.
אירלנד.
אכן.